נזכיר שהפרק שלנו דן בתערובת של תרומה בחולין על ידי בישול או בדרכים אחרות, האם התרומה אוסרת על ידי נתינת טעם בחולין. משנה ג' מתארת את המקרה הבא. הרודה פת ונתנה על פי חבית של יין תרומה. אדם שרודה מוציא מן התנור פת חמה, והפת הזאת היא חולין, ונתנה על פי חבית של יין תרומה. ואז נמצא שהפת שמונחת על פי החבית של היין תרומה, היא קולטת את ריח היין. רבי מאיר אוסר. למור רבי מאיר אוסר את הפת הזאת לזרים, כיוון שהיא קלטה ריח יין של תרומה. רבי יהודה מתיר. רבי יהודה מתיר את הפת גם לזרים, כיוון שלדעת רבי יהודה הריח איננו דבר של ממש כדי לאסור את הפת. למור ריחה לב מלטהי, והריח של היין איננו אוסר את הפת באכילה לזרים. רבי יוסי פשרה. רבי יוסי מתיר בשל חיטים, למור אם הפת היא של חיטים הרי היא מותרת, אבל הוא אוסר בשל שעורים, למור אם הפת היא של שעורים הרי היא אסורה, מפני שהשעורים שואבות, זאת אומרת השעורים שואבות לחלוחית יין התרומה לתוכן. ההלכה היא כמו רבי יוסי. זו משנה ג'. משנה ד', תנור שהסיקו בחמון של תרומה ואפה בו הפת מותרת, שאין טעם כמון אלא ריח כמון. זאת אומרת, תנור שהסיק אותו בחמון של תרומה, שזה מין צמח שהזרעים שלו משמשים כתבלין לפת, ואפה בו, הוא אפה בתוך התנור הזה פת של חולין, הפת מותרת. הפת מותרת באכילה לא רק לכהנים, כי אם גם לזרים. ולמה מנמק את המשנה? שאין טעם כמון. זאת אומרת, אין טעם כמון בפת, אלא ריח כמון בלבד. והריח איננו אוסר. יש מסבירים שטעם המשנה שלנו יכן להופיע אותה שיטה שריחה לאו מילתא. מילא מה שהוסק התנור בתרומה, אין בזה איסור, שאין התרומה אסורה לזרים בענה, אלא באכילה בלבד. יש מי שרוצה, כך הגמרא במסכת עבודה זרה בדף סמכוו עמוד ב', רוצה הגמרא ליישב את המשנה שלנו גם לדעת מי שסובר שריחה מילתה היא, והטעם אצלנו שהפת או התנור איננו נאסר לזרים, היא מכיוון שאין ריח הכמון נוסר כאן את הפת, כיוון שהכמון נשרף, הוא בעצם איננו נותן את ריחו ואת טעמו, אפילו עם ריח המילתה, איננו נותן טעם הפת, לכן הפת מותרת שאין טעם בכמון אלא ריח בכמון.